All right, why don't we get started? Hello, I'm Deborah Starr. I'm the director of the Jewish Studies program here at Cornell University. And I would like to thank all of you for joining us in person and for those of you who are online. I wanted to let you know just the housekeeping matter that we will have an opportunity to ask our guests questions after the talk. So those of you in person get to do it the old fashioned way by raising your hand. Those of you who are on Zoom, please use the Q&A box, and we will be turning to those questions as well as the in-person questions. So please make sure to put your questions in the Q&A box so that we are able to ask those questions. This event is sponsored by the Cornell University Jewish Studies Program and co-sponsored by the Department of Near Eastern Studies, the Migrations Initiative of the Einaudi Center, Africana Studies and Research Center, Critical Ottoman and Post-Ottoman Studies, and with the generous support of the Hope and Eli Horowitz Fund. I'd like to also take this opportunity to invite you to some upcoming hybrid events. Tomorrow, the Department of Near Eastern Studies is hosting Kyle Anderson, who will be speaking about his new book, The Egyptian Labor Corps, Race, Space, and Place in the First World War, which will take place at 5 o'clock tomorrow in Whitehall 106 or via Zoom. And on April 25th, the Jewish Studies program is hosting a conversation with best-selling Israeli author Etgar Keret in Hollis Cornell Auditorium or via Zoom. And that's on April 25th at 5 o'clock. I hope you can join us for those or some of the other upcoming events. Before I introduce our speaker, I would like to introduce Itamar Haritan and thank him for his involvement in planning this event. Itamar is a graduate student in the Department of Anthropology and Jewish Studies at Cornell, and he will be serving as the simultaneous translator for today's talk. The Black Panthers in Israel, founded in 1971, was one of the first movements in Israel fighting for social justice for Jews from Arab and Muslim majority countries. Inspired by the United States Black Panther movement, the Black Panthers in Israel challenged a system of racial and economic privileges that discriminates against Mizrahim. Today's lecture also celebrates the 50 plus anniversary of the publication of the Israeli Black Panther Haggadah. Written in 1971 by the leaders of the Black Panther movement in Israel, this Haggadah uses the original Haggadah text, which recounts the Exodus story and the Israelites' liberation from slavery, to call for the end of discrimination against Mizrahi Jews in Israel. Reuven Abergel, our guest today, was one of the co-authors of the Haggadah. Itamar Haritan was involved in translating the Haggadah into English and getting it published. I'm happy to share that next month, Jewish Currents Press will publish the Israeli Black Panther Haggadah in English. You can pre-order the book on the Jewish Currents website and at www.panthershaggadah.com. There's also a clipboard circulating with sign-up information to be notified when the book is available. Our speaker today, Reuven Abergel, has been a social and human rights activist for over 50 years. Born in Rabat, Morocco, Abergel and his family arrived in Israel in 1950. Mr. Abergel and others were inspired by reports of the Black Panther movement in the United States and had a keen sense of their own Black identity in Israeli Jewish society. In the face of post-1967 government efforts to gentrify their neighborhoods, the Black Panthers in Israel engaged in a series of direct actions. Mr. Abergel was arrested multiple times and his citizenship was revoked in 1971. And not restored until 1997. Mr. Abergel has been a vocal supporter and active participant in social and political struggles in Israel-Palestine for 50 years. For decades, Abergel was an educator working with at-risk youth, co-founding the Zoharim Addiction Treatment Facility. He also co-founded the Democratic Mizrahi Rainbow, a Mizrahi social and civil rights organization, the Public Housing Coalition in Israel, and Tarbut Hit Abrut, an Arab Jewish movement against the occupation and for social and political change. Mr. Oberto will speak about the Black Panther uprising in Israel and its continuing relevance today, about anti-Mizrahi racism in Israel-Palestine and its relationship to the Israeli-Palestinian conflict. His talk today is entitled Darkness in the Holy Land, the Israeli Black Panther's struggle for human rights and against racism. Please join me in welcoming Reuven Oberto to Cornell University.
Thank you so much, Professor Starr, for welcoming us. Reuven wants to thank you for inviting him to and making his visit to the university possible today. And I also want to thank you. I'm really moved to be part of this event.
Thank you. טוב, ברשותך, אני, כשאני יושב, אני מתעייף. האם מותר לי לעמוד ולדבר?
בטח, מותר. He's saying that when he sits down, he gets tired, so he wants to stand up and speak to you.
כן, טוב, צהריים טובים. אני שמח שהזמינו אותי. והנושא של המאבק שלי, אני לא יודע אם הוא כל כך חשוב כאן בארצות הברית.
So good afternoon, everyone. Thank you for inviting me. Thank you for being here. The topic of my struggle, I'm not sure, is so important here in the United States.
אבל מאז ומתמיד, ארצות הברית הייתה החוט המקשר בין היהודים בעולם לבין היהודים בישראל, וגם החוט המקשר בתוך התנועה הציונית ועם מדינת היהודים החדשה שתקום.
But since the very beginning, the United States has been what has connected Jews in Israel with Jews all over the world, and it's also been an integral part of the Zionist movement and the establishment of the State of Israel.
זה לא בגלל שאמריקה הייתה נדיבה וטובה, לא.
It's not because the U.S. was nice and generous.
כן, פשוט האינטרסים משתנים חדשות לבקרים.
It's just that the interests change. Every new day brings new interests to be pursued.
כן, ולכן הסיפור שלי מתחיל לא במרוקו וגם לא ולא בישראל. הסיפור שלי מתחיל כאשר מדינת ישראל תתחיל לחלום שיהיה לה בית. ואנחנו מגיעים להרצל. והרצל חולם על דבר כזה שיהיה לו בית, שולחים אותו למשפט דרייפוס, ושם הוא נתקל באנטישמיות.
So my story actually doesn't begin in Rabat and it doesn't begin in Israel. It begins with the Zionist movement and the dream, their dreams of having a home. It begins with Herzl and the Dreyfus trial where he encountered anti-Semitism for the first time and he started dreaming about having a home.
בשונה מהרצל, שגם ההורים שלו וגם הוא התנצרו והיו מנותקים מהיהדות, ההורים שלנו במדינות האסלאם במשך 2000 שנות גלות חלמו כל יום, 3 פעמים ביום, עם התפילות שלהם בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
So unlike Herzl, who converted to Christianity at some point, or who was and his family converted to Christianity, my family was connected to Judaism or to the Jewish tradition for 2000 years, and for 2000 years we dreamed of returning to Zion and the messianic times.
וחשוב לי מאוד שלדור הצעיר שהיום יש את הרשתות החברתיות, ובשונה מהתקופה שלנו, שלא ידענו למצוא את הסיפור שלנו, ולא ידענו לחקור את הסיפור שלנו, היום יש את דוד גוגל שהוא עונה על הכל.
And now it's important for me to put our story out, because now there's a generation of people who are influenced by social media and who have Uncle Google who can share with them all the information that we didn't have before.
ולכן הסיפור שלי הוא היה סיפור נהדר ונעלם, והייתי צריך, כשהגעתי לכתוב את ההגדה הזו של פסח, הייתי צריך פשוט להיות ארכיאולוג שחופר בתוך ההריסות של החיים שלו.
So my story was silenced for a long time, and when I wrote this Haggadah, I had to become an archaeologist of my own ruined life and dig into those ruins to find the story.
ונחזור להרצל, שאם היו מתגשמים החלומות של הרצל, יכול להיות שהסיפור שלי הוא היה שונה. ולמה? כי כאשר הוא נכנס למסע ומתן עם מדינות ששלטו בעולם אז הטורקים, כלומר העותמנים במזרח התיכון, ומדינות נוספות חזקות, הוא היה מוכן לפשר לקבל מדינה ליהודים בכל מקום. זה עוד לפני השואה, אנחנו מדברים 120 שנה קדימה, והוא היה מוכן להתפשר, לקבל מדינה בכל מקום, על הירח, בארגנטינה, באוגנדה, בכל מקום, הכותל פחות חשוב.
Okay, so Herzl, if his dreams had been fully realized, then my story might have been very different. As some of you know, long before the Holocaust, Herzl would have loved to have a Jewish state in Uganda, would have loved to have a Jewish state in any part of the world, even on the moon, he would have been happy to have a Jewish state, without a necessary connection to Jerusalem or to Zion.
אבל הרעיונות לאיחוד וההיסטוריה יש לה את החוכמה שלה ואת הדרך שלה.
But history has its own path and its own wisdom that it goes through.
והוא פורש מן העולם 7 שנים אחרי החלומות האלה ואחרי כל הניסיונות שלו, אבל בכל זאת הוא מקים גרעין שנקרא ההסתדרות הציונית, התנועה הציונית, והגרעין הזה יתחיל להפשיל למשהו אחר.
So Herzl, after he has his dream, 7 years after he has his dream, he passes away, but he establishes a nucleus of activists called that became the Zionist Federation, who continued on with his dream, but promoting it in different directions.
פשוט אני מקדים את הסיפור הזה לאי-רלוונטיות שלי בתוך החלום הציוני הזה, אז והיום.
So the reason I'm telling this story is to underscore my own irrelevancy for this vision, both at that time and today, my own irrelevancy in relation to it.
כי בשנים הראשונות של ההתארגנות של התנועה הציונית, מתקיימים כנסים, ויש את הקונגרס הראשון בבאזל, ששם מתאספים כל קבוצות אנשים שמתעניינים ברעיון הציוני, כל אנשים שבאמת חלמו וחולמים שתהיה להם מדינה משלהם, והיהודים ממדינות האסלאם נעדרים מכל הקונגרסים הציונים, מהראשונים עד האחרונים כמעט.
So in the beginning of the Zionist movement, for example, and throughout, conferences are taking place in Basel, they're taking place in all these different places, and in all of these conferences, Jews from Arab and Muslim countries are totally excluded from these conferences.
למרות שהיהודים ממדינות האסלאם, בעיראק, במרוקו, בצרפת, במקומות אחרים, תרמו הרבה כסף לתנועה הציונית, ואפילו רכשו קרקעות במדינת ישראל, בתקופה העותומנית וגם בתקופה הבריטית, וגם לאחר מכן. היהודים תמכו בלי לבקש להם דבר, אבל כן הם ביקשו, ועשו המון ניסיונות, וכל מי שחוקר את הציונות, הוא מוצא שם את ההתכתבות בין המנהיגים היהודים ממדינות האסלאם, עם ההנהגה של ההסתדרות הציונית והתנועה הציונית, ומבקשים שהם מוכנים להגיע לכנסים האלה בלי תמיכה של ההסתדרות הציונית. אנחנו נממן את הנסיעות שלנו, אנחנו נממן את השהות שלנו, תנו לנו להיות נוכחים בקונגרסים שלכם. וההסתדרות הציונית התנגדה.
Okay, so despite the fact that Jews from Arab and Muslim countries donated a lot of money to the Zionist movement and bought lands and bought property to further the cause, and even said that they would fund their own travel and attendance in these conferences, and still they were excluded from these conferences.
כמובן שהיו הניסיונות האלה כשלו לאורך כל הדרך, והשיא היה שיהודי מהמנהיגים הספרדיים בצרפת, שגם כן הוא היה איש ציבור וכתב מכתבים לקונגרס ואמר להם, אוקיי, אני מוותר על הנוכחות שלי, אבל כמשקיף אני רוצה להגיע, לשמוע מה הרעיונות שלכם, או תשלחו לנו חומרים שאנחנו היהודים במדינות האסלאם נוכל להתחבר אליהם.
So Jews from there was one person who even wanted to come to the conference, one Jew from Mizrahi Jew wanted to come to the conferences just as an observer, just to give up being an attendee and just observe what's going on, and he even asked the Zionist movement to send material so that Jews from Arab and Muslim countries could read what the movement is about, and they didn't do that.
כמובן עד היום לא קיבל אותו בחור תשובה.
To this day, this person who petitioned didn't get an answer from his petition.
אז זה הבנואר, ההתחלה של הקשר בין יהדות האסלאם לבין היהודים ממדינות אירופה, ממזרח אירופה וההנהגה של התנועה הציונית, שלא מתקיים איתם קשר. התנועה הציונית, יש לדעתי, אני לא חקרתי את כל ההיסטוריה הזו, אבל היה להם חלום. והחלום של התנועה הציונית היה לבנות בארץ ישראל בית ליהודים. So, אבל יהודים שיש צבע אחד מסוים. Mm-hmm.
So this is the beginning of the country. Oops, sorry. Okay. So this is the beginning of the contact with between the Zionist movement and the Jews from Arab and Muslim countries, and this is the beginning of their relationship. And I can say just from this early moment that they did have a dream. Their dream was to establish a Jewish state, but Jews of a particular color, a certain color.
אז כל מי שעוקב אחרי ההיסטוריה הזו מזהה שני דברים.
So whoever follows this history sees two things.
אחד, שהם מכוונים לקבוצה שמונה בערך 14 מיליון איש יהודים שחיים בין מזרח אירופה לרוסיה, גרמניה ומרכז אירופה.
So one is that they're imagining, they're including in their vision, they're basing their vision on 14 million Jews who live in the Russian Empire and Eastern Europe and Europe. 14 million Jews at the time.
היהודים במדינות האסלאם עדיין לא נמצאים בקנה, הם לא, איך אומרים, הם לא מתכננים בכלל להחשיב אותם בתוך הסל הזה של 14 מיליון יהודים. יש 14 מיליון יהודים ויש עוד מיליון יהודים במדינות האסלאם, פחות ממיליון יהודים, 800 אלף יהודים במדינות האסלאם.
So there are 800,000 Jews in Arab and Muslim countries that the Zionist movement is not even thinking about in calculating the total number of Jews in the world. They're not thinking about them as people that they want to be part of their vision.
אבל מה שקורה מאז הרעיון הראשוני ועד שנות ה-20, לא מגיעים יהודים ממזרח אירופה ומאירופה למדינת ישראל, מעט מאוד באים, וגם כשבאים קבוצות גדולות יותר, הבריטים מונעים מהם להיכנס לכאן ומחזירים אותם למקומות שלהם.
So what happens is until the 1920s that despite the Zionist movement's efforts, very few European Jews come to Palestine and answer their call, their invitation. And those few that do, many of them are turned away by the British authorities.
אבל מדינת ישראל לא הייתה חסרה יהודים. היו יהודים ממזרח אירופה הרבה, שהשתייכו לקבוצות דתיות, שהגיעו לכאן לפני 250 שנה, 175 שנה, הגיעו לישראל והתיישבו בירושלים, בצפת ובמקומות אחרים, והיו גם יהודים מספרד שבמשך כל השנים, במשך כל ההיסטוריה של יהדות מרוקו לפחות, אני יודע שהרבנות שם חייבה רבנים שקיבלו הסמכתאות לדיינות לעלות לארץ ישראל לרגל, כמו שהמוסלמים עולים למכה. אז היהודים מצפון אפריקה גם כן עלו לישראל לרגל וחזרו למרוקו או שנשארו כאן.
So the Palestine at the time had Jews in it. There were Ashkenazi Jews or European Jews there who went on pilgrimages to Jerusalem, just like Muslims go on pilgrimages to Mecca. And there were also Sephardi Jews, Jews who had been there for a long time, who were there.
אז היהודים האלה לא יעלו לארץ ישראל ולא ירשו לצאת לארץ ישראל עד שמתברר מצב שהיהודים ממזרח אירופה לא עולים לארץ ישראל והולכים לאמריקה, לפה. 3.5 מיליון יהודים לא עולים לארץ ישראל כמו שהציונות הייתה רוצה, כן. אלא הם נוסעים לאמריקה ואמריקה קולטת אותם. מ-1929 עד 1933.
So what does happen instead?
Unforgivable.
Oh, sorry.
The microphone is just on.
Okay, great. Thanks.
Was in upside down.
Oh, thank you.
There you go.
Great. Reuven said, what does happen is that Jews migrate en masse to the United States. 3.5 million Jews migrate to the United States and are absorbed by the United States. That's what happens instead of Jews from Europe migrating en masse to Palestine, which is what the Zionist movement wanted.
ואז קורה האסון הכי גדול.
And then what happens is the great disaster.
מלחמת העולם השנייה.
The Second World War.
ושש מיליון יהודים.
And 6 million Jews.
אתם מכירים את הסיפור של השואה.
You know the story of the Holocaust.
וכמובן, הם בנו, התנועה הציונית בנתה על 14 מיליון יהודים, נגמרו היהודים. 3.5 מיליון יהודים בארצות הברית.
So you remember the Zionist movement based its vision on 14 million Jews, 3.5 million Jews in the United States.
6 million בשואה.
6 million in the Holocaust.
ב-1945, רוסיה סוגרת את השערים בפני כל העולם המערבי, ואנחנו קוראים לזה חומת הברזל.
And in 1945, the USSR shuts off its doors to the Western world in what we call the Iron Curtain. So no Jews are able to leave the USSR.
אז מתמטיקה פשוטה, אין יהודים.
So according to simple mathematics, the original 14 million Jews, there are no European Jews left for this.
אז יש כמה אירופאים. שחלמו כשתהיה להם מדינה עם היהודים האלה שהם בנו עליהם.
So there are a few
מה שנותר להם לקחת את המזוודה, וכל אחד שיחזור למקום שלו, לפולין, לגרמניה, מאיפה שהם באו.
So the European Jews sitting in Palestine who dreamed, and in other places dreamt that they would have a Jewish state of a particular kind, now see that they can't establish this state, so the only thing that they have left to do is for each person to go back to their home because they can't realize the vision.
אז עוד פעם פה ההיסטוריה מתערבת, מערבבת את הקלפים ומייצרת סיטואציה חדשה.
So again, history is gets involved in people's plans, mixes up the cards and creates a new reality.
ועולה תוכנית שיש יהודים במדינות האסלאם שאנחנו יכולים להביא אותם.
So suddenly the Zionist movement comes up with a plan. Here there are Jews in Arab and Muslim countries that we can bring to the new state.
ואז מתחילים לבנות את הרעיונות. מה עושים עם אנשים האלה שמביאים אותם? הרי אנחנו תכננו על אנשים שדומים לנו, אירופאים, משכילים, אנשים של, איך אומרים, רגילים לשמוע את מוצרט ובאך ורוקים לתת רעות וכל הדברים האלה, והנה פה הם צריכים לקחת חומר שדומה לאלה שהם גרים איתו עכשיו בישראל וצריכים להתקוטט איתו.
So then they start to making plans. They think to themselves, okay, our original plan was to bring people who are similar to us, who listen to Mozart and listen to Bach and who are Europeans, but now we have to bring Jews from Arab and Muslim countries who are more similar to the Palestinians into the area that we're in.
וגם תפיסת עולם שלהם היא הייתה תפיסת עולם גזענית במהותה. כאנשים משכילים שלמדו באוניברסיטאות בגרמניה, באוסטריה ובמקומות אחרים, הם באו בתפיסת עולם אבולוציונית ככה שהגזע הלבן זה עוד לפני שהיטלר בלבל את העולם. והם דמיינו לעצמם שהם יבנו להם וילה בג'ונגל, במזרח התיכון, ופשוט אתם יודעים איך אומרים איך נראית וילה בג'ונגל, שהיא מלאה חיות, מלאה נחשים, מלאה סכנות, אבל בווילה יש סבבה, יש מוצרט.
So this was, it's important to emphasize, an essentially racist conception. And this is a racist conception which was very common at the time. These are educated people. They learned about racial theories in university. And this is long before Hitler and the Second World War made such theories to be like, impossible to talk about. So this was their conception, and of the white race as being a superior race. And their conception was also this idea of the villa in the jungle. This is a term that describes their conception. You know, you can imagine a villa in the jungle. Outside of the villa, there's, you know, snakes and wild animals and things like that. But inside the villa, everything is nice and great.
אנחנו רואים בדיסקאברי איך בונים עצים בית על בתוך הווילה וכל החיות מפחיד בלילה, אבל אין למעלה, אין פחד
שיעלו. So we see on the Discovery Channel, for example, you know, like a house in the middle of a jungle and the animals are scary outside, but inside the house, it's nice and safe.
אבל עוד פעם, איך אומרים, עם ההיסטוריה, יש לה את הדרך שלה, יש לה את החיים שלה, ובאה השואה, אנשים ששיתפו פעולה עם הנאצים, למשל הצרפתים, פתאום הם יהיו תומכים בישראל, בגרמניה, היא צריכה לחפר על העוונות שלה, אז גם כן, ומתברר שבעיראק, במרוקו, בצפון אפריקה כולה, ובמקומות אחרים במדינות האסלאם, מי ששולט שמה זה אותם קולוניות, הבריטים והצרפתים ששולטים במקומות האלה, והם בכדי לחפר על השיתוף פעולה שלהם ושלא הצילו את היהודים, אמרו להם אנחנו נעזור לכם להקים מדינה פה בארץ ישראל, נעזור לכם להביא את היהודים משמה לפה, אז מבחינה דמוגרפית המצב יהיה טוב.
So so what happened is, again, Mother History has its own plans. And after the Second World War, you have all of these European powers, France and Germany and Britain, who, in order to make up for the terrible catastrophe that happened to the Jews in World War II, they say in the Holocaust, we will help the Jews establish a state. And we will do that through our control of these colonies that many of these powers have in the Middle East and in the Arab world.
אז התוכנית היא לייחוד והמציאות היא אחרת. והבריטים מקבלים החלטה אסטרטגית לפנות את הקולוניות שלהם בעולם, כולל במזרח התיכון, והם פונים להנהגה הציונית ואומרים להם, חבר'ה, ביי ביי, אנחנו הולכים. תישארו אתם עם הערבים, תטפלו בבעיות שלכם.
So the British decide that they want to leave their colonies, they want to leave Palestine, and they say, you know, they tell everybody, you handle your own problems by yourselves, the Jews and Arabs.
ואז בן גוריון מסכים לפשרה שהוא יקבל 27% בהסכם החלוקה מכל השטח של ארץ ישראל, שזה פחות רבע פלוס.
So Ben-Gurion agrees to a compromise that he will get 27% of historic Palestine, which is a very small percentage, which is a quarter of the land.
ואז מתחילים את התוכניות האלה להביא את היהודים האלה, אבל הם יבואו רק בשנת 1950, שנתיים אחרי שתהיה מדינה ליהודים. ב-14 למאי 48, האום מכריז על המדינה היהודית, ויקח להם שנתיים להכניס את היהודים ממדינת האסלאם לתוך המדינה, מדינת היהודים החדשה.
So there begin to be plans between the Zionist movement and these colonial forces to bring Jews from Arab and Muslim countries to Israel, but they will wait 2 years from the establishment of the state in 1948 all the way to 1950 to actually bring those Jews to the new state of Israel.
הרי במשך כל השנים התנועה הציונית בישראל ניסתה להבריח יהודים מהעולם, אירופאים, לישראל, הבריטים יחזירו אותם למקומות שלהם, והם יצאו נגד הבריטים שהם מונעים מהיהודים להגיע לכאן. ומה שקרה, שהנה כבר יש מדינה ליהודים, יש כבר מדינה ליהודים, והם לא נותנים ליהודים כמוני להיכנס לארץ ישראל, כי אני עזבתי את מרוקו, בסוף 47, תחילת 48, כבר היו הרבה יהודים שיצאו ממרוקו, יצאו מתוניס, יצאו מלוב, יצאו מאלג'יריה, ורצו להגיע בעצמאים, לא דרך התנועה הציונית, לא דרך ההסתדרות הציונית, ואת הסלקציה באירופה לא נתנו לנו להיכנס לארץ ישראל במשך שנתיים.
So if you recall, the British, you know, before 1948, the British would prevent Jews who wanted to go to Palestine from going to Palestine. It would prevent many of them. But here, all of a sudden, there's a Jewish state. And I, for example, and my family left Morocco in 1947. But they didn't let hundreds of thousands of people, like people like me, actually come to Israel for 2 years. So this is an interesting thing that happened.
אז בכל זאת, ב-1950, שנתיים לאחר מכן, פותחים את השערים, מכניסים 120 אלף יהודים מעיראק.
So in the 1950, finally they open the gates and they bring in 120,000 Jews, Iraqi Jews, Jews from Iraq.
70,000 מתימן.
70,000 from Yemen.
45,000 מאיראן.
45,000 from Iran.
מתוכם 5,000 ילדים ניצולי שואה.
And out of them, 5,000 children who were Holocaust survivors who ended up in Iran.
ומצפון אפריקה ישנו סלקציה גדולה מאוד, ורק 18,000 איש מרשים להם לעלות.
And from North Africa, there's a lot of selection. There's a selection process, and only 18,000 are allowed to immigrate from North Africa to.
אז יש לנו כאן קבוצה גדולה של אנשים שמגיעה שנתיים לאחר מכן, אחרי שיש מדינה. מה הסיבה ששנתיים ישנה מדינה ולא נותנים לאנשים האלה להיכנס?
So what is the reason that for 2 years there's a state and you're not letting these people enter the country for 2 years out until 1950?
הסוד הגדול היה בזה שהם התכוונו לבנות וילה לעצמם, המשחק התקלקל, השואה באה, הסתיימה מלחמה, ואז המדינות האלה שדיברתי עליהן, כולל ארצות הברית, עוזרים לישראל לקלוט 280,000 ניצולי שואה.
So the reason is that they wanted to build a villa for themselves.
אחרי שטופלו על ידי צבא בנות הברית באירופה.
So the reason is that they wanted to build a villa for themselves first. In those 2 years that they didn't let us come to the new state, they absorbed 280,000 Holocaust survivors who came from Europe, and they wanted to build the state for themselves first before letting us in.
אז אני במאבק של הפנתרים, אני אתחיל לחקור ולחפור בתוך המסמכים של התנועה הציונית. ואני אמצא שם, איך אומרים, דיברתי קודם על נהפכתי לארכיאולוג, שאיך אומרים לזה, ארכיאולוג שעובד תחת הריסות חייו. בוא, כלומר, מחפש את למה קרה לי את הסיפור הזה. אני רוצה לדעת למה.
So this is the kind of archaeological work that I had to do as I began the Black Panther struggle to become, as I said, an archaeologist of my life and to try to understand and reconstruct how my life came to be the way that it ended up being.
אז הסיבה שאנחנו שנתיים לא נתנו לנו להיכנס לכאן, כשהייתה כבר מדינה ליהודים, לא היה צבא בריטי שימנע מהאוניות להיכנס, לא היה חיל אוויר שימנע מטוסים לנחות בשדה התעופה בלוד, וזה מוזר, איך לא נתנו ליהודים? מתברר שבשנתיים האלה הם היו עסוקים בחלוקת השלל. הם גירשו 700,000 פלסטינים, שהשאירו להם שטחים של אדמות, ובתים ובניינים ורכוש, וגם צריך לבנות מנגנון של מדינה, מקבלים מדינה, צריך, איך אומרים, שוטרים, צריך חיילים, צריך מוסדות, צריך ביטוח, צריך כל המוסדות שיש בכל מדינה מתוקנת מתחילה.
What I found was the reason is that for those 2 years they were dividing up the spoils of the 1948 war. As you know, in the 1948 war they expelled 700,000 Palestinians who left behind them property and lands and on all those things, and they also needed to build a state, to create a police force, to create a civil service, to create all of these things. And they wanted to create those things first before we came and to divide up the spoils of the 1948.
אז בזמן הזה שהם, איך אומרים, עסקו בסידור של הבית, היהודים ממדינות האסלאם באים, הם מכינים תוכניות שפוגעניות.
So as the Jews from Arab and Muslim countries are waiting for 2 years to come to Israel, they are preparing plans that are intended to harm them when they come to Israel.
יש בחור אחד שקוראים לו אריה גלבלום.
There's a guy, one person whose name is Aryeh Gleblum from this time period.
שהוא היה עיתונאי מטעם, כמו שכל העיתונאים שהיו אז היו מטעם.
He was a journalist, just like all the journalists at that time were state-sponsored journalists, where journalists were affiliated with the government at that time.
כי המבנה הפוליטי במדינת ישראל אז היה, וגם לפני זה בתנועה הציונית, שכל מפלגה היה לה עיתון משלה.
So the political structure in Israel at the time and even before the Zionist movement is that every Zionist party has its own newspaper.
והקבוצה הגדולה זה מפאי, היה לה את העיתון, גם כן שלה, גם בקיבוצים, גם במקומות האלה, והוציאה עיתונאים, אני קורא להם פסבדו עיתונאים, לא עיתונאים, אלא עיתונאי חצר.
So מפאי, the Israeli Labor Party, had its own newspaper, and he was one of their, what I'm calling their court journalists, and
והם,
also calling pseudo-journalists.
והם הסתובבו במחנות העולים,
And they walked around in the transit camps where they held us, where they held Jews from Arab and Muslim countries.
ובמחנות העולים האלה הם הסתובבו.
And they walked around in these camps.
והם לא יבואו כעיתונאים שמה, ככה זה כתוב בהיסטוריה שלהם שהם כתבו. יש ספר של תום סגל, של מבצע היחין. אתם יכולים למצוא שמה את כל מה שאני מדבר עליו בנושא הזה.
So there's a book called Mivtza Yachin that tells the whole history of these court journalists visiting the transit camps where Jews from Arab and Muslim countries were held. And these court journalists are disguised themselves as new immigrants to Israel. And after some time, they come out of these camps. And they write insightful articles. They write hateful articles about us.
כי אם אנחנו בודקים, עושים גזור עתק הדבק מהתקופה הנאצית, אנחנו יכולים למצוא מקבילים לשפה ולהאשמות האלה בתקופה שגבלס היה אחראי על ההסברה בגרמניה הנאצית.
So if we compare the kinds of things that they wrote about us in these Zionist party newspapers, there are parallels between that and Goebbels in the Nazi regime.
פשוט מה שאתם רואים פה ילדים נקיי כפיים.
What you see here is innocent children.
ההורים שלהם אנשים מאמינים וירא שמיים.
Their parents are traditional Jews, observant Jews.
והרבנות שלנו היא לא עשקה את הציבור שלה במרוקו, בעיראק או בזה, נהפוך הוא, הרבנים שלנו תמכו בקהילות החלשות, כי למה? הרבנים שלנו לא חיו מכספי המדינה, הם היו אנשים שעבדו.
So our rabbis didn't exploit our communities. Our rabbis helped the most disempowered Jews in our communities in the countries that
כלומר,
we
הציבור,
came from because they weren't government employees. They were supported
כלומר,
by the community.
הציבור היהודי במדינות האסלאם לאורך כל השנים, למרות שהם היו תחת שלטון עוין אסלאמי, אבל החיים שלנו לא היו בסכנה שמה, וההיסטוריה מספרת לנו היהודים נפגעו בספרד, נפגעו בגרמניה, ונפגעו ברוסיה, ונפגעו במקומות אחרים, בפולין, ובמקומות נוספים במזרח אירופה, במדינות האסלאם, היו בעיות, אבל לא בסדר גודל שאנחנו מכירים מהסיפורים הגדולים של האינקוויזיציה והשואה.
So Jews from Arab and Muslim countries, you know, they lived in countries where the government was supposedly hostile. You know, it was like a Muslim government or, you know, throughout the history. But we know from the history that there was nothing, you know, in Spain, there was the Inquisition. And in Poland, Jews were hurt. And in all these different countries in Europe, Jews were persecuted. And there were problems here and there in the Arab world, but there was never anything of the size and scale of the way that Jews were targeted in Europe.
That
happened in the Arab and Muslim world.
אז הנה המאמר של גלבלום, אנשים יושבים ביום שישי, העיתון מתפרסם ביום שישי, מחלקים אותו בבתים, אנשים חיים בעולם לבן, רק האנשים האלה מקבלים את העיתון.
So imagine for yourselves, people in Israel of 1948, 1949, they get their paper on Friday from their political party. They see an article by Aryeh Glevlum, and they live in an entirely white society, in a completely white society.
ובעיתון, מה כתוב? באותות לבנה, באותיות לבנה, משהו כזה גדול. יהודים אלה, אנשים אלה, הם מהווים סכנה לתנועה הציונית.
So what do the headlines scream across these newspapers? They say in big letters, these Jews who are about to come here are a threat to the Zionist movement.
ואפילו אין, יש, אין בהם סימנים מובהקים ליהדותם, כי הם מנותקים אפילו רוחנית מהיהדות.
And it goes on to say, the articles goes on to say, these Jews are not really Jews because they're spiritually disconnected from Judaism.
ויש להם נטיות לשוחרה ולמשחקי קלפים ולקוביות.
They have a it said, the articles say things like they have a tendency towards drunkenness and towards playing card games and gambling.
הם עסוקים בהתפרצויות ובאינוס ולתקיפת נשים.
They're you know, they attack each other and they also attack women. You know, this is another thing that they said about us.
וגם יש בהם המון מחלות.
And they also have a lot of diseases. That's another thing that they said.
מחלות קשות שמדבקות, ושהם, אם הם יהיו איתנו כאן, הם עלולים להוות סכנה למפעל הציוני.
So and they also have infectious diseases that know and that make them such a threat that if they were to come here to the Zionist society, the new state of Israel, they would pose a threat to us.
עכשיו הקבוצה הזו נמצאת עדיין באירופה, והכתבות האלה מתפרסמות ב-1949.
So most of these people are waiting in camps in Europe, and these articles that I was talking about, they're being published in 1949.
מה הבעיה? תשאירו אותם במקומות החשוכים שלהם.
So if you think that there's such a problem, why don't you leave them in the camps where you know, why bring them?
למה אתם צריכים להביא אותם? את האנשים האלה שאתם כותבים עליהם את הדברים האלה.
Why do you need to bring these people over if you write such things about them?
פשוט מאוד, מה שקרה עם גבלס, זה בדיוק, הנאצים לא התחילו להשמיד את היהודים, אלא התחילו בעבודת שטח, והיה הפוגרום ב-1933, כשהם ישרפו את הספרים, ואחר כך יתחילו פוגרומים נוספים, ולאט לאט הציבור יתחיל להתרגל לרעיון שהיהודים בגרמניה הנאצית מהווים סכנה לעם הגרמני, כי הם, אנחנו רואים סרטים כעכברים שאוכלים את האוכל של הגרמנים, לוקחים להם את מקומות העבודה, לוקחים להם את הנשים, רואים? פשוט מה שקרה פה, עשו גזור, עתק הדבק, לקחו את כל השנאה שהייתה כלפי היהודים באירופה, שמו אותה על קבוצת אנשים שהם אנשים טובים, אנשים שלא פגעו באף אחד, כל הרצון שלהם היה השמחה שהייתה להם שקמה מדינה ליהודים, וסוף סוף הם יכולים לבוא לבית שלהם, שהתפללו בו 2000 שנה.
So just like what the Nazis didn't begin with physically exterminating the Jews, what they did first is they made it normal to hurt Jews. They portrayed them terribly in films, they made anti-Semitic articles about them, and they portrayed them as a threat. And that kind of made people used to the idea that they would, that it's okay to attack them. And they attack them more and more and more and more. And this is similar to what is happening here. This is like a copy paste to what is happening here, where they are taking all of the hatred that Jews absorbed in Europe, and they are transferring it onto this group of Jews, who all that they were just, they were good people, and what they were just happy that Jews have a homeland, and that there was a Jewish state.
טוב, ב-1950, כפי שתיארתי, אנחנו עולים.
So in 1950, as I said, we are allowed finally to immigrate.
והמדינה, כשאני מדבר על המדינה, אני מתכוון על ההנהגה.
So when I talk about the state, what I'm talking about, of course, is the leadership of the state.
היה להם שנתיים לחלק את השלל ביניהם.
So this leadership divided the spoils of the 1948 war amongst themselves before we came.
ושנתיים לתכנן מה אנחנו עושים עם הפרימיטיבים האלה.
And they had 2 years
שאין לנו ברירה, אלא להביא אותם שיתחזקו את הווילה בג'ונגל.
And they had 2 years to think about what are we going to do with these primitives that we're bringing here despite our, you know, really wanting to. Well, how do they fit into our vision of a villa in the jungle?
רק לתשומת לבכם, מתוך 120,000 יהודים שבאו מעיראק ובאו לישראל ב-1950, 17% מהרופאים שהיו במדינת ישראל היו עיראקים.
Just to give you a sense, just to count, to give you a sense of who was coming to Israel at the time, out of the 120,000 Jews from Iraq who came to Israel at the time, they made up 17% of Israel's new physicians. Okay.
ובכל זאת הכריזו על כולם, פרימיטיביים, חסרי השכלה, מביאים מחלות, הנטיות שלהם הם נטיות, הם פועלים על פי אינסטינקטים.
But despite that, all the Israeli newspapers, all the Zionist newspapers are saying, oh, this entire group is primitive, barbaric, they have diseases, and they are given to their instincts. They're not thinking people.
אז אמרנו ככה, פשוט לסגור את התמונה, הם מביאים את המספר הזה של היהודים, מביאים 180 אלף ניצולי שואה שמושיבים אותם מגדרה עד חדרה, אתם לא תדעו על מה אני מדבר, אבל זה מרכז הארץ, וסוגרים אותם, ומנגד אנחנו רואים פה גדרות תיל, ואנחנו רואים פה שטח הפקר, וכל הקבוצה הזו שדיברתי עליהם ממדינות האסלאם, יפזרו אותם לאורך גבולות המדינה, רחוק, רחוק, רחוק מהמקום איפה שנמצאים ניצולי השואה והקבוצות האלה הלבנות.
So after 2 years of putting Holocaust survivors and other Jews from Europe in the center of the new state, they would, when they allowed Jews from Arab and Muslim countries to come in 1915, they put them in the borders of the new state, in the no man's land between the state of Israel and the Arab countries. And this is what is portrayed here.
כמובן, לפני שאנחנו מגיעים לכאן, מתקיים דיון בין הממלכה השמית, הירדנית, המלך עבדאללה, עם מדינת ישראל, מדינת היהודים, וב-1949 נחתם הסכם ברודוס, שהשתתפה בו גולדה מאיר ראש הממשלה, שאחר כך אני אדבר עליה כקולגה שלי, ומשה דיין. וההסכם הזה מוכר כהסכם, הסכם רודוס.
At 1949, this is just another thing that was happening at this time. There's what's called the Rhodes Agreement, which is an agreement between the Hashemite Kingdom of Jordan and Israel to end the 1948 war where Israel was established. And Golda Meir, who would become prime minister later, was part of these negotiations to create this agreement.
וכמובן שהגבול, הגבול הוא די רחוק, די גדול, הגבול הירדני, מאילת ועד הצפון, עד הגולן, הגבול הוא גבול ארוך מאוד, אבל מה שקורה זה לא בשטח החיצוני של הגבולות, זה דווקא בתוך הערים, זה במוסררה בירושלים.
So most of the border between the new border between Jordan and the new state of Israel was in places that were not populated, but this border, what you're seeing here, is the border between Jordan and Israel running through the Jerusalem. These pictures are pictures of the Mosrara neighborhood in Jerusalem, which became a no man's land, a border area between the Hashemite kingdom of Jordan and the new state of Israel.
ואז יהיו חלק שיפזרו אותם בגבולות הרחוקים, וחלק האחרים יפזרו אותם בתוך הערים.
So some of the Jews from Arab and Muslim countries would be put next to the very far away borders, the borders that were far away in the middle of nowhere, and some of them would be put in these borders inside the urban areas, inside Jerusalem and this border area.
אז את היהודים האלה ישימו אותם במרכזי ערים, ביפו, בתל אביב, בכפר שלם, כלומר אלה נקודות שהם בתוך תל אביב, אבל הם רחוקים מתל אביב, כי זה יישובים של ערבים שגורשו, והם פוחדים שהערבים יחזרו שוב פעם, אז הביאו את היהודים האלה ושמו אותם שם, ביפו, ברמלה, בלוד ובירושלים. לאורך הגבול של ירושלים, מביאים את היהודים כמוני, ושמים אותנו לאורך הגבול. אנחנו רואים פה למעלה את העמדה של הירדנים, הליגיונרים, ואני פה למטה משחק, ילד, אני משחק פה למטה, מתי שהם רוצים הם יכולים לפגוע בי.
Wherever the state of Israel was afraid that Palestinians would come back and reclaim their property, that's the places where they would put Jews from Arab and Muslim countries. So they put Jews from Arab and Muslim countries in places like Jaffa, in places like Ramle and Lod, which are Palestinian cities that were depopulated in 1948, and they put Jews from Arab and Muslim countries there, and they put them in a neighborhood like Mosrara. That's where they put Reuven's family, and you see up there is where the Jordanian military position is, And Reuven said, this is where he would play as a child next to these tile fences. And anytime, you know, the soldier could, you know, he could be caught in the crossfire.
אז ההורים שלנו המציאו פה עבודה אצל היהודים האירופאים, יעבדו אצלם, ינקו להם את הבתים שלהם ועשו, אלה אנשים ש, איך אומרים, עברו תקופה קשה בגרמניה, במקומות אחרים, והנה ההורים שלנו, שהם היו עצמאים, היו אנשים שהייתה להם פרנסה בכבוד ועבדו במקומות מסודרים, אני אדבר רק על אמא שלי, שהיא הייתה בוגרת בספר אליאנס, דיברה ארבע שפות, ואבא שלי אותו דבר, והם מגיעים לכאן, ומוצאים את עצמם במקומות האלה. במשך 20 שנה, קורה תהליך של גריסה, ממש כאילו להכניס אבנים סלעים, להכניס אותם מתוך מכונות, ולטחון אותם, ולהפוך אותם לחומר שאפשר לבנות בו משהו אחר.
So my parents, when we came here, my parents and parents of hundreds of thousands of others began to work for the European Jews, for the Ashkenazi Jews, as house cleaners and all kinds of different things. My mother spoke four languages. She went to the Allianz school system, and my father also. And here they found themselves in a totally different position. And what happened over the next 20 years from 1950 on is like a grinding down of these people and turning them into, just like, you know, you take big rocks and you grind them into little rocks so that you can build something out of them. They turn us into human material that they could shape us into something else than what we were.
אז במשך קרוב ל-20 שנה, ההורים שלנו התכופפו מול המערכת, ויתרו, מחלו על כבודם.
So for 20 years, our parents like bowed down to the system and gave up their self-respect.
ועשו כל מה שאמרו להם.
They did whatever they were told.
ומתוך אמונה שיבואו ימים טובים יותר.
Out of a belief that better days lie ahead.
אבל הימים הטובים לא באו מעולם.
But those good days never came.
כי אני בתור ילד עזבתי את מרוקו כשהייתי בגיל 5.
Because I as a child left Morocco when I was 5 years old.
בגיל 3 כל בוקר הייתי קם, הולך לבית הספר, בגיל 3 לחדר.
Even at the age of 3, I would get up every morning and go to school to the cheder, which was a traditional Jewish school. I would go every morning.
ועד כאן, אני מגיע למקום הזה.
And here I come here.
אין בתי ספר. אין גני ילדים, אין מערכת חינוך, אין כלום, ורוב הילדים קצת יותר גדולים ממני, בני 10, 11, 12, בפרק זמן קצר מאוד המציאו את עצמם בבתי סוהר ובמוסדות לעבריינים צעירים. אני מדבר על האחים שלי, על הדודים שלי, על הבני דודים שלי, וכל הילדים שבאו איתי מצפון אפריקה.
So kids that were just a little bit older than me, 11 and 12 years old, I'm talking about my brothers, they would very quickly after we came here find themselves in juvenile detention centers and in various institutions.
אז המציאות הזו היא הייתה קשה מאוד עד מלחמת ששת הימים. באה מלחמת ששת הימים שמשנה את כללי המשחק ופשוט רואים את התמונה יותר בהירה, רואים את המציאות.
So this is the way what our reality was like, and it was a terrible reality until the 1967 war, where everything changed and the reality became clear. Something happened that sharpened the reality.
So
1967, as some of you might know, Israel occupies the West Bank and occupies many, many territories during that war and makes Jordan, takes the border with Jordan far, far away from Jerusalem. And suddenly a million Palestinians find themselves under Israeli rule and they need to bring food, put food on the table.
The million Mizrahim. שנלחמים גם כן על המקום שלהם, אין עבודה, אבל גם הם רוצים לחיות.
And a million Jews from Arab and Muslim countries, Mizrahi Jews, also are trying to find their place in the world, also trying to put food on the table for their families.
ויש עוד 200,000 פלסטינים ישראלים, שאחרי הממשל הצבאי, גם הם צריכים להתפרנס בצפון.
And so there are 200,000 Palestinians with Israeli citizenship, and they also need to put food on the table.
מתברר, שהקבוצה הזו שחיה מגדרה עד חדרה, יש לה את העולם שלה, היא לא רואה בעיניים נכונות את המציאות, ומפקירה אותנו, ונוצר מפגש בין היהודים ממדינות האסלאם, שרק לפני 20 שנה עזבו את מדינות האסלאם, והנה באה סיטואציה שמפגישה אותנו עם אותם אנשים שעזבנו אותם במדינות שלנו, שהם דוברים אותה שפה שלי, הם שומעים אותה מוזיקה שאני שומע, הם איך אומרים, שומעים את אותם הבדיחות, והם בוכים כמוני כשעצוב לי, והם שמחים כמוני כמו שאני עצוב לי, כן, והנה אנחנו נפגשנו.
So unwittingly, the European Jews living in the center of the country, from Gedera to Hadera, they unwittingly created this reality where all of a sudden Jews from Arab and Muslim countries are united with the kinds of people that they left back in their home countries, with Palestinians, with Arabs, and the people who laugh like them, who cry like them when they're sad, who listen to the same music as them, speak the same language and have the same culture. And suddenly after the 1967 war, these two people are reunited.
אז אמרנו, אם המערכת הפוליטית לא נותנת לנו מקומות עבודה ולא כלום, אנחנו נמצא פתרונות לעצמנו. אז פתאום נהיה קשר בינינו לבין הפלסטינים, ואפילו היינו נפגשים בבית הסוהר אם תפסו אותנו על משהו. היינו נפגשים שם. והייתה חברות טובה מאוד, המערכת הפוליטית פתאום היא מבינה שגם הקשר הזה עלול לסכן אותם, כי הם עשו את הכל להפריד אותנו מהאנשים שדומים לנו. והנה פתאום המציאות פה מדביקה אותנו.
So we connected with them, and we created businesses together, and we would also meet in prison together. If we would get caught violating something, or then we would be caught in and put in prison, and we would meet Palestinians there, and we'd become fast friends. And the political system all of a sudden realized that this is a connection that could threaten it.
ואז היא מתחילה לפעול נגדנו ונגד הפלסטינים, ומתחילה להרחיק אותנו אחד מהשני.
So suddenly they begin to try to distance us from each other.
ועוד פעם אנחנו נמצאים במציאות שהערבים שהתחברנו אליהם אנחנו נפרדים מהם. ואז מתחיל 1971, כשאנחנו מבינים שהמציאות לוחצת עלינו, אנחנו לא הורים שלנו, אנחנו לא אנשים המוגרים שעזבו את מרוקו ובאו לכאן, אנחנו בחורים צעירים שאני כבר הייתי נשוי עם ילד.
So facing this reality of like the political system putting more and more pressure on us, we were young people, some of us had children, some of us didn't, who wouldn't be like our parents. We wouldn't take this kind of abuse that the system was trying to dole out to us the way that our parents did.
ואז אנחנו מבינים ש היכולת שלנו לשנות את המציאות שלנו היא כמעט בלתי אפשרית.
We realize that our ability to change our reality is almost impossible.
אין כבר גבולות שיפרידו ביני לבין הירדנים, ביני לבין האשכנזים האירופאים שגרים רחוק ממני 10 דקות.
But all the borders that separated me from the Palestinian, me from the Jordanian, and that separated me from the Ashkenazi Jew, they're all of a sudden dissolved. They're all of a sudden, it's easier to cross them.
שם היה גדר שכתוב, שטח הפקר לפניך, שטח ממוקש, מוקשים. כלומר, האויב הירדני, אבל בצד המערבי, היו שם האירופאים, לא היה שלט זהירות כאן מוקשים. אלא פשוט, אם אתה עברת לשם, המשטרה עצרה אותך, ואני, המעצר הראשון שלי במדינת היהודים, זה היה כשהייתי בגיל 9, והלכתי 5 דקות מהבית שלי ברגל לכיוון הבית של האירופאים, ושוטר עצרתי ונתן לי מכות, ולקח אותי לבית המעצר בגיל 9, ולקח אותי לבית המשפט, והאשים אותי שאני משוטט בכדי לגנוב.
So, the borders that I showed you before, the borders that I showed you before were well marked, borders between Jordan and Israel, borders that said, you know, danger, mines, there are mines here, and the borders are well marked. But the border between our neighborhood and the Ashkenazi, the European Jews neighborhoods, there wasn't like a sign that said, don't go here. But as soon as I crossed into that neighborhood, the police would pick me up and arrest me. And actually the first time that I was arrested was in the age of 9, where I went to the European neighborhood and I was picked up and I was arrested for loitering, for criminal loitering.
אז אנחנו מחליטים, כל הצעירים בשכונה, מחליטים להתארגן ולצאת ולהשמיע את הקול שלנו, מה שההורים שלנו לא השמיעו.
So we decide in our neighborhood to organize ourselves and to raise our voices in a way that our parents didn't raise their voices.
יש תמונה של הבית של הישיבה. אתם רואים פה, זה המטה של הפנתרים, בעצם זה הבית שלי.
You see, this is the headquarters of the Black Panthers, and this is actually my house.
זה אני פה.
This is me, over there.
ואלה חבר'ה מההנהגה.
This is people from the leadership.
וזה הבן שלי בגיל 3 אז.
This is my son who was 3 years old at the time.
היום יש לו נכדים בבית ספר, ילדים, יש לו נכדים גדולים.
So now he has grandchildren, this young child.
כן. ואנחנו מחליטים לקחת את הפתרון שלנו לידיים שלנו.
So we decide to take the solution into our own hands.
אבל אנחנו לא גדלנו בקבוצות של הצופים או לאיזה נוער שמאורגן בקטנות כל שנה ויש אידיאולוגיה איך אומרים, איך לחיות את החיים הטובים. הקטנה שלנו תמיד זה היה בבית סוהר או במוסדות לעבריינים צעירים. שם היה הבית הפרטי שלנו וזה המקום החזק שלנו.
So when we started to organize, we didn't have youth groups that we could like be inspired by about how to organize ourselves. Our only summer camps were in the prisons. Those are the only things that we knew to coalesce as a group.
והחיים שלנו, הפרטיים, זה היה חיים של אינדיבידואליסט. אני לא יכול להיות קולקטיב. אם אני הולך לשדוד, מה אני אחלק את זה עם השכונה?
So, in our personal lives, we're very individualized. If I go and rob somebody, you know, I don't divide up the spoils with the neighborhood. I keep it to myself.
ומה פתאום אני מוכן לוותר על 28 שנים של מאמץ להיות עבריין מוצלח?
And how is it that I suddenly, after 28 years of trying to be a successful criminal, a successful criminal, I give all that up, all those 28 years of experience in order to become something else?
מתברר שאף אחד לא חולם להיות עני, ואף אחד לא חולם להיוולד עבריין שבבתי סוהר כל החיים שלו.
Turns out that nobody dreams of their future as a dream of being poor, and nobody envisions themselves in the future as being a criminal. Nobody wants to envision themselves this
way. ואני אקבל תשובה לרעיון הזה שאף אחד לא מוכן להיות עבריין, כאשר אני אתחיל את הארגון של הדברים האלה, וכפי שאמרתי לכם, אין לי חברים. החברים שלי כולם עבריינים, כולם עבריינים.
So as I told you, you know, at that time, I don't have any true friends at this time. All of my friends are criminals. They're all criminals.
כולם ראשי כנופיות.
They're all heads of gangs.
ואני קורא להם לבוא לשיחה אצלי.
And I call them, come to a meeting at my place.
ואני אומר להם, חבר'ה, ההורים שלנו שתקו, ההורים שלנו בגדו בנו, ההורים שלנו מעלו בתפקיד שלהם.
And I told them,
אנחנו נעשה את השינוי.
I told them our parents were silent, our parents betrayed us, our parents gave up their self-respect. Let's do something different. There are 150 people at that meeting. And they said yes.
Yes, אם יש לנו הזדמנות, אתה יודע מה? אמרתי, תגידו לי דבר אחד שאתם רוצים.
And I asked them, give me one thing that you want. We want to have a license to be able to drive a taxi, for example. We want an ability to drive a car. We want a place where a workplace.
אני יודע, כל יום הם בברים, כל יום מבלים, כל יום זה.
So I asked them, how is it that you're willing to give up everything that you have? Because I know their lives are like going to bars and like, you know, having a good time and, you know, like the criminal life.
והם מוכנים לוותר על הכל. כי באמת, באמת אנשים לא רוצים להיות שם.
And they're willing to give up everything because they really don't want to be in that.
ואנחנו רואים אותם, להחזיר את ההפגנה של המתח, אנחנו רואים אותם, אלה הבחורים שאני מדבר עליהם.
And these are the people I'm talking about.
אלה החברים שלי.
These are my friends.
ושיצאו לרחובות, עזבו את העולם הישן שלהם.
They went out to the streets and they left their old
life. זה היה החלום שלהם.
And this was their
dream. לקבור את האפליה. לקבור את הגזענות.
To bury racism.
לקבור את כל הזה, כן.
This is discrimination here and racism is written on the other coffin.
וכמובן אנחנו לוקחים את השם של תנועת הפנתרים השחורים בארצות הברית.
Of course we take on the names of the Black Panther movement.
זאת הייתה דוגמה הכי טובה בשבילנו למצוא אנשים שדומים לנו.
This is our best example of finding people that are similar to us.
או בעצם אנחנו דומים להם.
Or actually that we are similar to them.
כי הם כבר עשו את המלחמה.
Because they already waged their war.
אותנו אף אחד לא לימד את המלחמה הזו.
Nobody taught us about this war.
לא היה לנו את מרטין לותר קינג, לא היה לנו את מלקולם אקס, לא היה לנו את קסיס קליי, מוחמד עלי.
We didn't have Martin Luther King, we didn't have Malcolm X, we didn't have Cassius Clay, Muhammad Ali, we didn't have any of these
people. אם היו לנו דוגמאות, היו משת"פים של השלטון.
Any examples? Any examples that we had were any leaders that we could look up to were actually collaborators with the Israeli government. So we didn't have any of these leaders to look up to.
המדינה הצליחה לעשות הפרדה בין הערבים ליהודים, בין העיראקים למרוקאים, בין הקבוצות, ויצרה הפרדה בין כולם, והיא יכלה לשלוט בכולם ביד רמה. הנה באו הבחורים הצעירים האלה, שלא למדו בבית ספר, שגדלו במוסדות עבריינים צעירים, שהקשר ביניהם הוא היה קשר עברייני, בתי סוהר ומוסדות עבריינים צעירים, זה היה הדבק היחידי שחיבר ביניהם, ורוב הזמן אפילו נלחמנו כנופיות נגד כנופיות. והנה פה נוצר דבק. מהו היה דבק? שאני הייתי עם ילד, וחברים שלי היו עם ילדים, והם רצו לחיות כמו כל בן אדם בעולם, לחיות חיים מסודרים, מאורגנים, שיהיה לו את הרוטינה לקום בבוקר, ללכת לעבודה, להביא פרנסה, שיוכל להחזיק את הילדים בידיים וללוות אותם לבית הספר, מה שאני אף אחד לא ליווה אותי לשום מקום במשך 28 שנה.
So the regime here that I'm describing to you separated Jews from Arabs, separated Ashkenazi Jews from Mizrahi Jews, and created all these separations in order to be able to control everything the way that they want. And suddenly these people who didn't go to school, who didn't have an education, these gang leaders, these people who are busy just fighting each other as gangsters, all of a sudden they organize and they begin to challenge the system. And what is the reason? And they begin to be able to find glue that connects them for the first time. And what is this glue that is connecting them? It's that some of them have children and they want a better life for themselves, for their children.
לא ידענו לכתוב טקסטים, לא ידענו לכתוב כלום. לקחנו דף פשוט, כתבנו 7 פעמים די. די, כלומר נמאס לי. די ממכות של המשטרה, די מאלימות, די מכל הדברים האלה.
So we got together and we wrote a simple flyer, and the flyer had 7 times the word enough in Hebrew. Enough of discrimination, enough of not having the job, enough of being 10 sleeping 10 in one room, enough, enough, enough.
אין אף מילה נגד השלטון.
No word here against the government.
לא נגד המשטרה.
No word against the police.
והמשטרה עצרה אותנו, שחילקנו את הנייר הזה.
And the police stopped us for daring to distribute this flyer. Arrested us for
it. ואז אנחנו מארגנים את ההפגנה הראשונה.
And then we organized the first protest.
ואני גומר את ההפגנה הראשונה, וחוזרים לפה למטה, ואני יושב, כותב מכתב לראש הממשלה לגולדה מאיר, שהפנתרים השחורים מבקשים לפגוש אותך.
So after the first protest that we organized, we come back here to the headquarters and I write a letter to Golda Meir saying, the Black Panthers in Israel, we want to meet you.
גולדה לא מגיבה, אנחנו עושים שביתת רעב בכותל, והמקום הכי קדוש ליהודים בישראל.
Golda Meir does not respond, so we do a hunger strike at the Western Wall, which is the holiest site in Judaism. We go hunger strike there.
יש שם הרבה תיירות מאמריקה, מגרמניה, מאנגליה וממקומות אחרים, כנראה כותבים לה, ואז היא מתרצה וכותבת מכתב ומזמינה את הפנתרים לפגישה.
So, you know, it must be that a lot of the tourists that visited the Western Wall at the time, American tourists from Germany, maybe wrote to her and put pressure on her, and she invites us to a meeting with her.
הפגישה מתקיימת איתה, במשך 3 שעות, היא מתנהגת אלינו כמו איזה עובדת סוציאלית שעושה אינטק, ורוצה איך מטפל בנו, ואנחנו באים אליה עם כל המסמכים האלה, שאנחנו עבדנו עליהם, בסטטיסטיקות, על המציאות שלנו. הסטודנטים עזרו לנו, הסטודנטים שישבים איתנו פה עזרו לנו, להביא נתונים סטטיסטיים מתוך המערכות של השלטון, וככה באנו לפגישה עם גולדה, מוכנים עם הזה, היא התעצבנה מאוד, היא לא אהבה את זה, מי נתן לכם את כל הדברים האלה? אני אסדר לכם עבודה, תעזבו אתכם מהשלטון.
Golda Meir was expecting the way that she treated us in the meeting is as a social worker doing intake. She's like, you know, she treated us as a social worker, but we came prepared with all of this data that students, university students help us gather together, all of this data. And we presented this data to her, and she was very upset about that. She's like, how dare, you know, who gave you all of this information, all of this data?
וכשהיא לא הגיבה לי, ישבתי עם עוד 3-4 חברים שלנו, וכתבתי את ההגדה הזו של פסח, כשיושבים, בחור יושב על הרצפה, על מכונת כתיבה, ושלושה מעליו אומרים לו איפה א', ב', ג', ואני מסתובב עם ההגדה ביד ככה, ואומר להם מה לכתוב, וככה יצאה ההגדה של פסח, שכתבנו אותה, וחגגנו את ליל פסח הראשון, עם ההגדה של פסח.
So after the meeting with Golda Meir, this is when we wrote the Black Panther's Haggadah. I walked around with the traditional Haggadah text, and we wrote the Haggadah together, and we had the first Passover after our meeting with Golda Meir with this Haggadah that we wrote together.
כמובן שגולדה אחרי הפגישה שלה איתנו, היא תכריז בטלוויזיה, כששאלו את העיתונאים מה דעתכם על הפנתרים, היא תגיד, הם בחורים לא נחמדים.
Of course, after Golda Meir has her meeting with us, and she has a press conference, and in the press conference she's asked about the meeting with us, and what does she think about us? And she says they are not nice young men.
במשך שלוש שעות לא הסכמתי איתה. על מה שהיא אמרה, אני הסכמתי.
So for 3 hours in my meeting with her, I didn't agree with anything she said, but that I did agree.
אז פשוט לשתף אתכם בתחושות שלי, עברו 51 שנים מאז ועד היום, הלכתי כברת דרך מבולבל, וחשבתי שבעצם סיימתי את העבודה שלי. אני שחררתי את הכבלים, את עצמי מהכבלים. אני כבר לא פרייר של אף אחד, אני יכול לחיות את החיים שלי, ושכל אחד ישחרר את עצמו מהכבלים של המערכת. Okay.
So I would just want to share just a bit about my feelings now, 50 years later, that, you know, I thought to myself after 50 years of struggle that I had liberated myself from the shackles that shackled me to the system. And I'm not anybody's sucker or anything like that. And everybody should just free themselves. But the situation is not so simple.
אני ידעתי בבירור שאני צריך לחזור לנקודת המוצא, כמו בסיפור של אלכימאי, לחזור להתחלה.
So just like the book The Alchemist, I realized that I need to go back to the beginning.
בכדי לשחרר את המדכא שלי מהכבלים שלו.
In order to free my oppressor from their shackles.
וזאת עבודה הרבה יותר קשה.
And that is a much more difficult.
היום, 51 שנים, לאחר מכן, אני מסתובב בכל ההפגנות שיש בארץ, בכל המחאות, עם כל הקבוצות שקמות או שמתפרקות, ואני מסתובב איתם על מנת לעודד אותם, כי אני בגיל שלי, כמו כל המבוגרים, אנחנו בדרך החוצה, אנחנו נשאיר פה את הצעירים, שאני לא יודע אם הם יודעים מספיק את ההיסטוריה, לא רק שלי, אלא את ההיסטוריה של כולנו, בכל מקום יש את הקבוצות האלה, שהן תחת רגליהם הגסות של המערכות השלטוניות, שהן מאבדות כל רגש ואין להן שום עניין להתמודד עם הבעיות החברתיות. והתפקיד שלנו, אנחנו הצעירים, שאנחנו משאירים את הבן שלי ואת האחרים, כן? ואנחנו רואים, הנה פה, אלה הפנתרים השחורים, הזקנים, כמוני. נמכר, והם נמצאים ברחוב במוסרר, איפה שנולדו הפנתרים. דרך הפנתרים. דרך הפנתרים זה הוויז'ן. זה לא סטריט, זה לא רחוב, אלא דרך.
So this is many of the original members of the Black Panthers standing in Mosrara recently in a street that was named after them, Black Panther Way.
והיום אנחנו רואים את האנשים גאים בחזור להגיד אני פנתר. היום צעירים מסתובבים בארץ ואומרים אני פנתר שחור.
So people nowadays are proud to say, you know, I am a Black Panther in Israel today fighting for social justice. And I go around today from protest to protest of different groups who are being oppressed by the government in different ways, or rising or falling apart, who are trying to deal with their situation, who have had the sensitivity and their feelings taken out of them by the oppression, and who don't want to deal with the situation, and I try to encourage them in all the different places that
I go. אסיים בזאת ואומר ש אני חוזר לגרמניה הנאצית, ובזה אני מסיים. ב-1933 כאשר שרפו את הספרים וכתבו מגן דוד על חנויות של הזה, גרמנים שכנים של היהודים שלמדו איתם, עבדו איתם, אפילו היו חברים, אפילו היו אהבות ביניהם, הכל עשו ככה כאילו הם לא ראו מה היה. ואסור לנו, אנחנו היום, לעשות ככה כשמישהו מתנהג לא יפה למישהו, ואני אומר אני זה לא עניין שלי, אני זה לא זה, לא, אתה שותף לעבירה שאתה עשית ככה והלכת. אם אתה לא אמרת לבן אדם, זה אפילו לפחות, זה לא בסדר מה שאתה עושה, כן? אז אתה שותף.
So in 1933, for example, when the Nazi movement came to power, when they would put Stars of David on people's stores and attack the Jews, a lot of Germans who had grown up with Jews, who had gone to school with Jews, did this and looked the other way. And we can't look away like that. Anybody who looks away from things that are from terrible things that are happening to other people is a partner to the crime.
It's a good arma.
Bueno, chef.
Thank you very much. I want to open up the floor to questions. I'm happy to take questions. Are there any students who have any questions? Real.
Thank you. Is it okay if I ask in Hebrew and you will translate?
I prefer you ask in English and I'll translate.
Sure.
Mm-hmm.
Okay. Okay.
So first, thank you so much.
תודה רבה.
Mostly, I agree completely, both in mind and heart.
ברוב אני.
My father used to tell me stories about being an active.
אני חשבתי שאני אשמע את זה. תגיד את זה עוד פעם.
My father used to be an activist.
אבא שלי היה פעיל בפנתרים השחורים.
איך קוראים?
What's his name?
דניאל אבואל.
היה לנו דניאל סיים, כן? ודניאל אבואל יכול להיות, אני יכול להיות איפה, מאיזה אזור? תל אביב?
קטמונים.
קטמונים? אז זהו, ב-82 הוא היה עם הקבוצה של האוהלים.
אני אחזור לשאול אותו על ה...
כן, כן.
אוקיי.
על אחריותי.
So they're figuring out who it is. אוקיי. So good with English.
But the question that I wanted to ask...
השאלה שרציתי לשאול אותך היא...
goes to what you mentioned at the end.
לגבי מה שאמרת בפרסים.
And I wonder to what extent...
Are they
going to... the more... troubling aspect of your thesis. I want to mention a couple of
things. אז השאלה היא, מה שאתה מסתכל על החלק של התזה שלך, שאני
רוצה
להיות כמה שיותר ממוקד.
אני רוצה להיות כמה שיותר ממוקד.
Now, Herzl was corresponding with leaders of the Zionist movement in Morocco.
Herzl היה בקשר עם מנהיגי התנועה הציונית במרוקו.
And he was impressed by the Jews. Moreover, we now have correspondence of Herzl
with the
British Empire, where he actually suggests to form the Jewish state, not just in Uganda, but in Morocco. Another aspect, Hebrew, one of the biggest achievements of the Zionist movement.
אבל הוא חזק את מה שאני אומר, ולמה? שהוא לא אכפת לו הכותל ולא אכפת לו לארץ ישראל הקדושה. אולי העיקר שתהיה מדינה במקום אחד. אתה אומר בדיוק מה שאני אמרתי.
רגע, רובן, אולי, or maybe finish your entire question and then I'll translate.
Okay. So that was about Herzl. Second, the Hebrew language, right? One of the biggest achievements of the Zionist movement. Ben Yehuda, Eliezer Ben Yehuda, who basically led the effort, chose the Sephardic pronunciation as the official one for Hebrew.
Okay.
הוא
התחתן איתה, ההורים שלה לא רצו אותו, את אליעזר בן יהודה. ההורים שלה... סליחה, אני מצטער שאחרים לא ישמעו, אבל חלק מהדברים שאתה אומר הם נכונים, אבל אני אומר לך, יש דוקטור אהרון יצחקי, שהוא חוקר התנועה הציונית, כתב את הספר המסכה, אני מציע לך לקחת את הספר, והוא כחוקר שחקר בתוך התנועה הציונית, והוא חלק מהתנועה הציונית, ואתה תקרא את ההיסטוריה בדיוק למה מתכוון המשורר.
So there have been scholars that have studied this, and one is Professor Aaron Itzhaki, and he wrote an entire book called The Mask. He was within the Zionist movement, and he researched these topics that you raise specifically, and I encourage you to read that book.
Now again, I would be the last to deny the discrimination that was and still is in Israel today.
As a Nia, Haron,
what's
your question? This
but, to the bottom. But I think that it's important that we grasp the bigger picture, which is far more complicated, I think, than what you presented here, including, by the way, the immigration at the very onset of Israel. There was immigration from Islamic countries, including Yemen.
What's your question? What's your question?
Basically asking him, try and engage the larger, more complicated people, includes Jews, including Ashkenaz, not just willing to accept the Mizrahi Jews, but embracing them as part of that.
As he says, the problem with the narrative of you is that you don't know the Jews and Ashkenazim who received and were ready לקבל את היהודים מארצות ערב והאסלאם, ואתה לא...
קודם כל, השפה הזו לא מקובלת עליי לקבל פטרונות. מה זה, מי זה יקבל? מה זה על הבית שלי? מה הוא יקבל אותי? זה המדינה שלי, שעזבתי אותה לפני 2000 שנה, וזה בית שלי, ואני לא צריך רשות מאף אחד שיקבל אותי.
So first of all, I don't like this paternalistic language that you're using, receive, accept, absorb. What are they, my bosses, that they accept me or don't accept me? You know, this is my homeland for 2,000 years, and I don't need anybody's permission or agree to accept
or
not accept me.
Today in 2022. בכפר שלם, בשכונת עזרה, בשכונת ארגזים, בגבעת עמל, ביפו, בתל כביר, בירושלים, בכל מקום מפנים את היהודים שבאו ממדינות האסלאם בשנות ה-50, הושיבו אותם בגבולות האלה וזורקים אותם היום לרחוב באלימות. היום ב-2022.
So Ruben is saying that today, in 2022, Jews from Arab and Muslim countries and their descendants are being expelled from their homes in multiple different places in Israel, part of the same process that he's describing here, of Mizrahi Jews being moved to a border area and then expelled from that border area, still happening today.
I'd like to turn to one of the online questions.
Okay, so there's a question from Mustafa Nawi. If there was any relationship between the Black Panthers and anti-colonial movements locally, for example, Palestinian movements, and globally with the Black Panthers in the US.
אז השאלה היא אם היה קשר בין הפנתרים השחורים בארץ לבין תנועות אנטי-קולוניאליות גם בארץ?
בכל העולם. בכל העולם, אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו מדוכאים. מאחר ואנחנו עברנו תהליכי דיכוי, על ידי קבוצה מסוימת, אנחנו תומכים בכל המדוקאים, בכל מקום אחר, אנחנו לא יכולים להתעלם מהכאב של מישהו אחר ולדבר בשם הכאב שלנו.
So as soon as we came to the consciousness that we are oppressed, we've decided that we are in favor of every oppressed group in the world. And that's the decision that we came, and so of course we support it.
קשרים, אבל אתם צריכים להבין שתנועת הפנתרים השחורים בארץ ישראל היא הייתה תנועה ענייה.
So you need to understand that the Black Panther movement in Israel was a poor movement.
וכמו בכל מקום בעולם, חיי המדף של תנועות מחאה הם חיים קצרים.
So all the social movements in the world, the lives of social movement are very short.
ובדרך כלל הם מתפזרים, חלק הולך לפרלמנט, חלק הולך ליושב, חלק מדרדר לחיים הישנים שלו, וחלק ממשיך לעשות דברים מתוך אמונה.
So some people go back to criminality, some people go into politics and lose their way, and some people do other things, they go in different directions.
ולכן הנוכחות של הפנתרים השחורים בארץ ישראל היא הייתה משמעותית והשפיעה השפעה כמעט בלתי הפיכה, שהיא גרמה לאטמוספירה פוליטית, שהיא גרמה לכך שתפיל שלטון חזק כמו מפאי ב-1977, ויעלה שלטון אחר, מה שלא הצליחה אף מפלגה לעשות.
The Black Panthers did have a significant impact of, an irreversible impact of deposing the Israeli Labor Party rule in Israel for the first time. This is one of the things that they were able to do. אבל אולי קשרים עם התנועה
הפלסטינית. אז אני אמרתי שהיו קשרים גם עם הפנתרים השחורים בארצות הברית, גם קשרים עם קבוצות אחרות, וגם, איך אומרים, דיברתי קודם על כשהמדינה, לאחר מלחמת ששת הימים, הקשרים נוצלו כטבעיים, הקשרים היו טבעיים, וכאשר התחילו המאבקים, אנחנו היינו שם, איתם. אתה היית איתי כשראש עיריית ירושלים החליט לפרק לבסטות של יהודים מזרחים ושל פלסטינים, ואני ואתה נאבקנו לא בגלל שהם ערבים ולא בגלל שהם מזרחים, כי היו גם אשכנזים בתוכם שמה, ועשינו הפגנות ועשינו מחאות להחזיר את הפרנסה לאנשים. אני חושב זה התפקיד של כל בן אדם שיש לו עיניים ויש לו לב, הוא צריך להבין שהוא צריך להיות במקום הזה של האנשים האלה.
So there were connections with the Palestinian movement, there are connections with the Black Panthers in the United States, and he was talking about me that we were also active, you know, many years later with a Palestinian struggle and with Palestinian and Mizrahi struggle of street vendors in Jerusalem. And this is a basic situation that we weren't struggling on behalf of those people because they were Palestinian or because they were Mizrahi, but because they were fighting for their rights and for their livelihoods.
Do we have another question in the audience here? And then we'll take one last question from online. Oh, I'm sorry, hold on. There is actually a question here. Please go right ahead.
I wanted to ask if there was sort of a moment following your conversation with Golda Meir, like did anything change notably politically, socially, like when the movement started getting traction, when you felt that it was becoming more accepted in society, or like any notable accomplishments that kind of changed the path of the movement?
היא שואלת אם אחרי הפגישה שלכם עם גולדה מאיר או בעקבות זאת, אם היו שינויים, חלו שינויים במציאות אחרת.
שינויים מרחיקי לכת, בטח. היה תקציב שנקרא על שם הפנתרים השחורים.
So due to our movement, there was a budget in the Israeli government that was passed that was called the Black Panther budget.
כן, אבל אם אתם לא יודעים, בישראל יש עדה שקוראים לה תימנים, שיש להם ריקוד נורא יפה, שיש לו צעד אחד קדימה ושתיים אחורה.
So there is a beautiful group of people in Israel called the Yemenite Jews, and they have a beautiful dance which is taking one step forward and two steps back. That's their special dance that they have.
וזה מה שהמערכות הפוליטיות עושות גם לתנועה השחורה בארצות הברית, עם מרטין לותר קינג ועם כל חברי הפרלמנט השחורים שלהם, צעד אחד קדימה ושתיים אחורה, ואפילו היה נשיא שחור שגם הוא כנראה יודע את הצד התימני.
So like all the other powerful systems, they give one step forward, but then they bring things two steps back. Like in this country, for example, there was a black president, and now we're two steps back, and that's the, and I guess they know the Yemenite, you here know the Yemenite best.
Okay, we'll take one last question from online.
Okay, so there is a question from Elise Samson, who asks about at the time of the immigration Moroccan Jews to Israel, if you could talk about the scare tactics by Sheikhim or that were in Morocco that encouraged
אז שאלה עם אליסה סמסון, והיא שואלת אם תוכל לתאר את הטקטיקות של ההפחדה שהשליחים הציונים השתמשו כדי על מנת לעודד אנשים לעלות לישראל, מבורקו ומקומות.
אני, עוד פעם, אני אשלח, כל מי שמתעניין בגוגל, עכשיו שאתם יושבים איתי, תכתבו אריה גלבלום 1949, אתם תקבלו את המסמך ההיסטורי הזה.
So everybody here who has access to Google, put in Arya Gleblum in Google, and you will get access to
this historical document.
1949, Arya Gleblum 1949, you'll get access to this historical
document. בספר מבצע יכין.
In the book named מבצע יכין.
יש את, התנועה הציונית מספרת שהיא ניסתה להיכנס לתוך הצעירים במרוקו.
So in that book, the Zionist movement talks about, it's recorded that the Zionist movement was trying to get among young people in Morocco.
על מנת להכין אותם למקרה הגרוע ביותר שתהיה התקוממות ערבית נגדם, בגלל שאנחנו פה פוגעים בפלסטינים, ויש, איך אומרים, סולידריות מוסלמית בעולם.
So the reason for the Zionist movement to come among young Jews in Morocco was to prepare them for the possible reprisals by Muslim Moroccans in response to the war in Palestine that
it is והמוסד יחדיר לשם נשקים
and the Mossad Israeli intelligence gave them weapons and conducted trainings for these young
ומי שכתב את הספר הוא איש מוסד והוא כותב שם שהמוסד אחרי כמה שנים הבין שכל מה שהוא עשה מיותר אין שום סכנה, ואין שום התארגנות, ואין שום דבר, מי שרוצה יכול לצאת, מי שרוצה יכול לבוא, פרט לתקופה מסוימת שהיה עימות גדול בתוך העולם האסלאמי מולנו, עבד אל-נאצר ואחרים, שמדינות האסלאם התכווצו לתוך עצמה מהפחד. אבל בשנת 1956 נפתחו השערים במרוקו, כל מי שרצה יצא, ו-1950 כל מי שרצה יצא.
So after a little while this the Israeli intelligence realizes that there is nothing to fear in Morocco, there's not going to be a Muslim reprisal or anything like that, anybody who wants can leave or enter or anything like that, and they drop all of their trainings and their arming of these young Moroccan Jews.
תראה, זה התנועה הציונית צריכה לבנות אג'נדות חדשות שיעבדו מחדש אחרי כל מה שקורה, ואיך אומרים, כמו כל ג'אנגלר, צריך לדעת איך אומרים לשנות את הגישה ואת הלהטות.
So the Zionist movement, just like every good juggler, needs to juggle something differently when a certain juggling doesn't work. And so they tried to create this particular tension, and it didn't work, so they went to something else.
אז כמו שבארצות הברית, יש מצבם של העבדים יותר טוב מה שהיה בעבדות, ומצבם של השחורים יותר טוב מה שהיה לפני 100 שנה ו-50 שנה, ומצבם של השחורים היום, יש הרבה אנשים בתוך המערכת, בתוך השלטון הזה, כמו בארץ ישראל של היהודים, אבל הרוב בטן גב, על הפנים.
So just like in the United States, where, you know, after slavery ended, there were many black people whose conditions worsened because of all the anti-black policies that happened. And even today, 150 years later, there are so many people that maybe the majority of black people in the United States who are still dealing with the systemic racism in the same way is happening in Israel with Jews from Arab and Muslim countries.
Reuven, thank you very much for honoring us by joining us here. Thank you for sharing your inspiring words, and I'd like to thank you all for staying.